ויוסף ישוע ויאמר להם, אני הולך מזה ותבקשו לי, ובחטא אתכם תמותו. אל אשר אני הולך שמה, אתם לא תוכלו לבוא. ויאמרו יהודים, אאמת ימית את נפשו, כי אמר, אל אשר אני הולך, שמה אתם לא תוכלו לבוא. ויאמר להם, אתם מלכם מאשר למטה, ואני מאשר למעלה. אתם מן העולם הזה, ואני אינני מן העולם הזה. לכן אמרתי לכם, כי תמותו בחטאיכם. כי אם לא תאמינו כי אני הוא, בחטאיכם תמותו. ויאמרו אליו, מי זה אתה? ויאמר להם ישוע, מה שגם מראש דיברתי עליכם. רבות עם מי לדבר ולשפוט עליכם. אכן שולחי נאמנו, ואשר שמעתי ממנו, אותו אני מדבר אל העולם. והם לא הבינו כי על האב אמר להם. אז אמר להם ישוע, בתנסו את בן האדם, וידעתם כי אני הוא, וכי אינני עושה דבר מנפשי, כי אם כאשר לימדני אבי, אלה אדבר. ואשר שלח אותי הוא ימדי אהב, לא עזבני לבדד, כי את הטוב בעיניו אני עושה תמיד. והיא בדברו זאת, וימינו בו רבים. ויאמר ישוע אל היהודים האמנים בו, אם תעמדו בדברי, באמת תלמידי אתם, וידעתם את האמת, והאמת תשימכם לבני חורי. ונעזור שוב לפסוק 21, לתחילתו. ישוע פונה לאותה קבוצה של יהודים, שהוא מבשר להם אמיתות רוחניות, ומה הוא אומר להם? אני הולך מזה, ותבקשו. מה המסר של ישוע כשאומר את החלק הזה של המשפט? אני הולך מזה ותבקשו לי. כדאי מאוד, אומר לאותם יהודים, שתנצלו את ההזדמנות שניתנה לכם לראות אותי, לשמוע אותי, לקבל ממני מזון רוחני. הגיע השלב שאתם תבקשו לראות אותי, תבקשו לשמוע אותי ולא תוכלו, כפי שנראה בהמשך. אז תנצלו את ההזדמנות שניתנה לכם. כמה אנשים בעולמנו זכו להיפגש עם האדון, לשמוע את האמת מפיו של בן האלוהים שלבש בשר. הוא קורא להם להעריך מאוד את מה שניתן להם, את המפגש איתו, להפיק מהמפגש הזה כל שניתן כדי להתקרב אל אבינו שבשמיים. ובהמשך הוא אומר, ובחטא אתכם תמותו. אנחנו נחזור לאותו ביטוי שישוע אומר בהמשך, רק אני אומר בקצרה. כשאדון אומר, בחטא אתכם תמותו, להבנתי הוא מדבר על שני סוגים של מוות. גם מוות רוחני, וגם המוות השני, שצפוי לכל אדם שלא מוכן לקבל את ישוע כאדון, ועל כך עוד נרחיב את הדיבור בהמשך. ובהמשך האדון אומר להם, אל אשר אני הולך, שמה אתם לא תוכלו לבוא. למה ישוע מתכוון, אל אשר הוא הולך, הם לא יוכלו לבוא? אנחנו יודעים את התשובה. הוא ישוב אל אביו שבשמיים. המקום הטבעי שממנו האדון הגיע, מהאב. הם כמובן לחלוטין לא מבינים על מה הוא מדבר, וכפי שנראה בהמשך, הם מעלים השערות שונות לאן הוא אמור להגיע. האנשים האלה לא קלטו ולא הבינו שמולם נמצא לא אחר מאשר בן האלוהים שלבש בשר ונותן להם את כל דברי מלכות האלוהים כדי שישובו בתשובה ויתקרבו אל אבינו שבשמיים. אני רוצה להוסיף שבדיוק בנושא הזה ישוע אדון אומר משפט מאוד דומה בפרק קודם שלמדנו, הוא אומר, למצער עודני עמכם, והלכתי לאשר שלחני, תשחרוני ולא תמצאוני, ובאשר אני שם, אתם לא תוכלו לבוא. נשים לב, בדיוק אותו רעיון שמופיע בפרק הקודם, מופיע בפרק הנוכחי. ואחת השאלות ששאלתי את עצמי, מדוע ישוע אדון חוזר על אמיתות מסוימות כל כך הרבה פעמים? כל מי שעוקב אחרי הלימוד שלנו בבשורת יוחנן, רואה שיש דברים שחוזרים פעמיים, שלוש ויותר. למה ישוע אדון כל הזמן חוזר על אותם מסרים? ולדעתי יש כאן שתי סיבות. הסיבה אחת, שכל פעם באו לשמוע את ישוע אנשים נוספים. זה לא שאותה קבוצה, הוא כל הזמן פונה אליהם פעם אחרי פעם אחרי פעם. אנשים שונים נפגשו עם האדון. ויוחנן השליח פשוט מתאר את הדו-שיח איתם. אבל נזכור, זה לא תמיד אותה קבוצה של אנשים. זה הדבר אחד. הדבר השני, יש דברים שראוי שאנשים האלה ישמעו פעם נוספת ופעם שלישית. כדי שבאמת יפנימו לעומק ליבם את דברי ישוע. כפי שנראה גם הערב, חלק גדול מהדברים שהאדון אומר להם, הם לא מבינים, הם לא קולטים, זה עובר לידם. וישוע לעתים אלץ לו פעמיים ושלוש את אותו מסר, כדי שמי שבאמת רוצה לשמוע יוכל לקלוט, להפנים ולחיות את האמת שישוע מבשר. ובהקשר לך גם רציתי לומר לנו כולנו, באשר ללימוד שלנו במסגרת הקהילה. תראו, כל מי שעוקב אחרי הלימוד שלנו לאורך שנים, אני חושב שהוא הגיע למסקנה שאנחנו לא מחדשים מדי שבוע או חודש דברים חדשים. אנחנו בסופו של דבר חוזרים על אותן אמיתות רוחניות של דברי ישוע והשליחים שלו. אנחנו לא מחדשים בדרך כלל דברים מאוד מיוחדים באספות. ובכל זאת, מאוד מאוד חשוב לכל אחד מאיתנו לשמוע את הדברים פעם נוספת ופעם נוספת בלי הפסקה. ואני כאן עושה הבחנה בין שמיעה טכנית ושמיעה רוחנית. אנחנו יכולים לומר את אותם דברים ועדיין להגיד לעצמו כבר שמעתי. זו שמיעה טכנית שהוא שמע את המשפטים שנאמרו. אני מדבר על שמיעה אחרת, שמיעה רוחנית. אני יודע שהיו מקרים שבאו לאנשים אחרי אספה, ואמרו לי, תשמע, מה שדיברת היום לא דיבר ללב שלי. אני שאלתי עצמי, מה בדיוק דיבר ללב שלו? אני אומר שאת הדברים שאמרתי באותה אספה, חזרתי לפחות 20 פעם בשנה האחרונה. ומסתבר שאנשים לפעמים צריכים לשמוע פעם נוספת, שרוח הקודש השתמש באמיתות, שנמרות באספה, כדבר ללב של בן אדם. זה לא שמיעה טכנית שהוא שמע את המילים, זה משהו שאמור לפגוע בלב שלו, לעורר אותו, להפעיל אותו. ואני מאחל לכל אחד מאיתנו, שרוח הקודש ידבר באופן אישי, שזה לא יהיה מילים ריקות תוכן, שבאמת יחדרו ללב, ויגרמו לכל אחד מאיתנו. להפנים אותם ולעשות שינוי אמיתי, אמיתי, כדי להתקרב עם כל הלב והנפש לאבינו שבשמיים. ואני אומר לפסוק 22. ויאמרו היהודים, אאמת ימית את נפשו? כי אמר, אל אשר אני הולך שמה, אתם לא תוכלו לבוא. נשים לב, ישוע אומר לאנשים האלה שהוא ילך למקום שהם לא יוכלו לבוא. אז אחת המחשבות שעולות במוחה מהי? שישוע ימית את נפשו. תראו איזה מחשבות מוזרות עולות לאנשים האלה כלפי מי? כלפי בן האלוהים שהוא ימית את עצמו. הם לחלוטין לא קלטו מי זה האדון. שהוא בא להגיד את כל האמת, האם יעלה על הדעת שאדם כזה ימיד את עצמו? הרי זה מטורף לחשוב ככה לאדון, מטורף לגמרי. וזה חלק מהמחשבות שעברו במוחם של אותם יהודים. ואני אקומר בהזדמנות זאת, שאין ספק שלאף בן אדם בעולם הזה, אין את הזכות להמית את עצמו. אני יודע שיש אנשים לעתים שהאדון מרשה, שעברו מחלה מאוד קשה, שכרוכה בסבל, בהשפלה מאוד גדולה. לא יעלה על הדעת, אני מדגיש, שאדם מיוזמתו בעולם ישים קץ לחייו. ועל ידי כך כביכול הוא ייפטר מהסבל. לא יעלה על הדעת. אני מסכים שאדם יכול לבקש שלא יאריכו את חייו בצורה מלאכותית, שיבריאו אותו לכל מיני צינורות ומכשירים, שבעצם הוא לא יכול לתפקד בלעדיהם. זה משהו אחר. אבל בתוך יוזמה אישית, שאדם חלילה ישים קץ לחייו, בשום פנים ואופן, ונזכור שכשאלוהים מרשה לחלק מאיתנו, בערוב ימינו, לעבור סבל מסוגים שונים, גם לסבל הזה יש מטרה חשובה, לקרב אותנו אליו, לזכך אותנו ולתאר אותנו לסבל שאלוהים מביא בחיים שלנו, ברצון שלו, יש ערך מאוד מאוד משמעותי, וחשוב להפיק את המרב מהקושי הזה, להיבנות ממנו, כדי להתקרב עוד יותר, ולהיות מוכנים לפגישה עם האדון. כך שאני אסכם ואני אומר, לא יעלה על הדעת, שאדם שקורא לעצמו מאמין, יבוא לו איזה מחשבה לשים קץ לחייו, חס וחלילה. ומה שמעניין, שאנחנו קוראים בדיוק באותו הקשר, שוב בפרק הקודם, מה היהודים חשבו? אנה ילך זה ואנחנו לא נמצאו? אחי ילך אל הנפוצים בין היוונים וילמד אנשי יוון? אתם צריכים, למדנו על כך לפני חודשיים, שלושה. היהודים, כשהוא אמר להם שהם לא יוכלו למצוא אותו במקרה הקודם, הם חשבו שהוא ילך על היוונים. הפעם מה הם חושבים? אולי הוא ימית את עצמו. אז ברור שגם מההבדל בין שני התגובות, ניתן להבנתי להבין, שלא מדובר על אותה קבוצה של יהודים, אלא אנשים נוספים שבאו לשמוע את דברי האדון. פסוק 23. ויאמר עליהם, אתם מנכם מאשר למטה, ואני מאשר למעלה. וישוע ממשיך ומסביר למה הוא מתכוון שהם מלמטה והוא מלמעלה. מה הוא אומר? אתם מן העולם הזה, ואני אינני מן העולם הזה. וכשאנחנו קוראים את המשפט המיוחד הזה שאומר האדון לקבוצת היהודים, ומה אנחנו נזכרים יד? בדברים שאומר יוחנן המטביל על ישוע, על הסמכות הבלתי נתפסת שלו כבן אלוהים שלבש בשר. ואני אזכיר לכולנו מה אומר יוחנן המטביל באשר לאדון לתלמידים שלו. מה הוא אמר? למדנו לכך בבשורת יוחנן ג' 31. אבא ממעל נעלה על כל, ואשר מארץ, מארץ הוא ומארץ ידבר, אבא משמיים נעלה על כל. אני מזכיר לכולנו שיוחנן המטביל אומר את המשפט הזה למי? לתלמידים שלו. אני מזכיר לכם שתלמידי יוחנן היו קצת נבוכים מהמחשבה שישוע פתאום תופס את מרכז הבמה בעמנו, הוא מתחיל לבשר את הבשורה שלו, והם הרגישו שיוחנן המטביל כאילו נדחק לפינה, אין לו כבר את אותה סמכות שהייתה לו לפני שישוע הופיע והתחיל את השליחות שלו. אם אתם זכרים, יוחנן מרגיע אותם ואומר, אתם לא צריכים להיות מוטרדים. הוא אמר על עצמו, אני אלך ויחסר, והוא אלך ויתחזק ויתעצם בשליחות שלו. האדם הרוחני הזה הבין שהמשימה של האב עבורו עומדת להסתיים בעולם. אני לא יודע אם הוא ידע שהוא יסיים את חייו כפי שהוא סיים, והייתה לו זכות מיוחדת לשלם בחייו עבור אבינו שבשמיים, בדבקות ובנאמנות שלו. בכל מקום עורך השווה בינו ובין ישוע. אחד הדברים שהוא אמר על ישוע, שהוא לא ראוי, יוחנן, להתיר את צרוך נעליו. ודבר נוסף שהוא אומר, שאותו ישוע שבא מן השמיים, הוא נעלה על כל, והוא משווה אותו אל עצמו, הוא אומר, על עצמו, אני מארץ, ומארץ אדבר. אבל ישוע הוא לא מארץ הזאת, הוא לא מהעולם הזה. הוא בא מהשמיים. אין לחלוטין מה להשוות. כל בן אדם בעולם הזה, ויהיה הרוחני ככל שיהיה, לעומת מי? לעומת בן האלוהים שירד מאוויר לעולם. אין מה להשוות. ובהזדמנות זה אני רוצה להדגיש, שלצערנו הרב, אנחנו יכולים לשמוע אצל אנשים שונים בעולם, הרבה מאוד קומפלימנטים על ישוע. יש כאלה שאומרים שהוא נביא גדול, שהוא אדם מאוד מיוחד, שהוא נתן מסרים רוחניים. מהמעט ששמעתי גם באסלאם, מייחסים לישוע כל מיני תכונות מאוד חיוביות וטובות. אבל מי שמוריד מישוע את האלוהות שלו, שהוא בא מהשמיים מאביו ולבש בשר, הוא מוריד את הדבר הכי משמעותי מבין האלוהים. ישוע הוא לא עוד בן אדם טוב, הוא לא עוד נביא, הוא לא רק המשיח, הוא בן האלוהים שלבש בשר. וכך יש להתייחס אליו. ואם יוחנן המדביל הגדול בילודי אישה אומר שהוא מהארץ וישוע בא מהשמיים, כל שכן זה נכון עבור אותם יהודים שמולם מתייצב ישוע. ישוע אומר, אני מלמעלה ואתם מלמטה. והוא אמר לה את האמת וכל האמת. אם יוחנן ירגיש כל כך קטן לעומת האדון, כל שכן האנשים האלה, שהוא מלאי גאווה ויוהרה, צריכים להרגיש עד כמה הם חסרים, עד כמה הם קטנים, עד כמה הם עלובים מול בן האלוהים שנמצא מולה. ואני עובר לפסוק 24. ישוע ממשיך ואומר, לכן אמרתי לכם, כי תמותו בחטאיכם. ואם אתם זוכרים, אני הזכרתי את הפסוק הזה שהאדון אמר כבר בפסוק 21, אבל כאן האדון מרחיב ומסביר. אם לא תאמינו כי אני הוא, בחטאיכם תמותו. אז כאן נשים לב שישוע מזהיר את האנשים האלה. הדרך היחידה שתאפשר לכם לא למות בחטאים שלכם, מהי? שאתם תאמינו בי. אבל אם חלילה תסרבו להאמין בי, אומר האדון, אתם תמותו בחטאים שלכם. וכפי שאמרתי מקודם, למות בחטא, יש לזה שתי משמעויות. גם מוות רוחני, שזה המצב שבו היו האנשים האלה, אין להם שום קרבה לאלוהים. הם חיו בחטא, הם חיו בבשר, הם לא התהלכו ברוח. אנחנו לא מסכים להדגיש את זה. אנשים לא לקרבה אמיתית אל אבינו, לא הייתה הם אהבה אמיתית אליו, הם חיו ככל האדם. שמעו כל מיני מצוות בצורה טקסית, לעשות הרבה רושם על הסובבים אותם, אבל הם לא חיו באמת חיים קדושים וטהורים, לא הייתה להם אהבת אמת אל אבינו שבשמיים. אז מבחינה רוחנית המצב שלהם היה מאוד חמור, הם בעצם היו מתים לפני אבינו. אבל בנוסף למוות הרוחני, ישוע מזהיר אותם ממוות נוסף. ודבר אלוהים מלמד אותנו שכל נפש בקץ תעמוד למשפט. ודבר אלוהים מלמד אותנו שמי שלא יצא זכאי במשפט יושלח אל המוות השני, שזה הביטוי של אש גיהנום נצחית. תראו, אנחנו לא מתרגשים מהמוות הפיזי. כל בן אדם חי בעולם זה כמה שנים, ובסוף מת. זה טבעי ונורמלי לכולנו. אני רוצה לקוות שאנחנו מאמינים אמיתיים, בוודאי ובוודאי, שלא פחדים מהמוות הפיזי. אנחנו נפרדים מהגוף, אבל אנחנו ממשיכים לחיות, לחיות בקרבת ישוע האדון. אנחנו מגיעים מיד אחרי המוות הפיזי הזה, למקום נפלא, בקרבת ישוע. לעומת זאת, אנשים שלא הכירו באדון כגואל, שלא האמינו בו, אנשים כאלה יגיעו למקום מאוד לא נעים, הם כבר מגיעים לשאול, הנפש שלהם, היא כבר מתחילה לסבול בשלב הראשון, ובשלב השני, בקץ, בני אדם יחוו את המוות השני. ואני חייב לומר לכם, אני במהלך חיי, כשאני נותן עדות על אמונתי, כשבאמת מתפתחת שיחה משמעותית עם בן אדם, אני אומר לו באהבה, ואני אומר לו את האמת, ידידי, קח את הדברים מאוד ברצינות, זה לא משחק. האמת שמה אנחנו מאמינים, זה לא עוד משהו. אם תיקח את האמונה ברצינות, תקבל את ישוע ללב שלך, אתה תנצל מהגרוע ביותר, תוכל כבר בעולם לחיות חיים משמעותיים, ובנצח אתה תהיה בקרבת האדון לנצח. ואם חס וחלילה, אתה מתעלם מהאמת, שום שהיא קצת קשה, היא מחייבת, שתבין מה צפוי לך. אנשים צריכים להגיש את גודל האחריות שרובץ עליהם, כשאנחנו מעידים להם על שם ישוע המשיח. מה שמעניין שאדון כאן אומר, כי אם לא תאמינו, כי אני הוא, שימו לב לביטוי שבו ישוע משתמש, הוא לא מפרט, אם לא תאמינו, כי אני הוא. וכשאנחנו קוראים את הביטוי הזה שבו ישוע משתמש, מה אנחנו מיד נזכרים? שבביטוי הזה הוא השתמש כשהוא דיבר עם האישה השומרונית, אני מזכיר לכם, את השיחה שניהל האדון עם האישה השומרונית. מה היא אמרה לו? ידעתי כי יבוא המשיח, אני אקרא קריסטוס. הוא בבוא יגיד לנו את כל. ויאמר אלי ישוע, אני הוא המדבר אליי. גם כאן ישוע משתמש בביטוי אני הוא. אבל כאן מתוך הקשר ברור לחלוטין שמה הוא מתכוון, שהוא המשיח. אני אומר לו במשפט הקודם, שהיא מצפה שהמשיח קריסטוס יבוא. ומיד בתגובה למה שהיא אומרת, הוא אומר לה, אני הוא אותו קריסטוס, אותו משיח, שאת מייחלת לראות ולפגוש. אני בטוח שהאישה הזאת שמעה את האדון, היא מאוד התרגשה. שהייתה לה את הזכות כבן אדם בעולם הזה לפגוש את האדון בביאתו השנייה, לראשונה סליחה, כמשיח. והוא נמצא מולה והוא מדבר אליה. אתם זוכרים אחרי המפגש עם האדון הייתה בהתרגשות אדירה, הלכה לשומרונים והפיצה ברבים, שפגשה נביא, שאמרה לה את כל קורותיה, את כל מה שעבר לה בחיים. כך שלאישה הזאת הייתה את הזכות לפגוש את המשיח שאנחנו יודעים שהוא גם בן האלוהים. אבל מסתבר שאותם יהודים שישוע אומר להם אני הוא, הם לא ממש מבינים למה הוא מתכוון. ונשים לב מה הם אומרים לו. ויאמרו אליו, מי זה אתה? מהתגובה של היהודים עולה שבעצם לא מבינים למה הוא מתכוון שאומר אני הוא. ישוע לא אומר להם בצורה מפורשת מי הוא. הוא אומר, אני הוא. מה הוא מצפה? שהם יבינו לבד. ואז שהם שונים אותו שוב, מי זה אתה? נשאי להם מה תגובת האדון. מאוד מעניין. מה שגם מראש דיברתי עליכם. ישוע האדון מסרב להגיד להם באופן מפורש מי הוא. האם הייתה בעיה לישוע להגיד להם שהוא המשיח בן אלוהים? הוא יכול להגיד להם את זה בשנייה אחת. הוא מסרב לומר את זה. הוא חוזר ואומר, מה שגם מראש דיברתי עליכם, הוא מטיל עליהם את האחריות להבין מי הוא, על סמך מה? על הדברים שאומר להם מראש. ואני אזכיר לכם בקצרה, מה הדברים שאדון אמר לאותה קבוצה של יהודים, כמה דקות לפני כן, דברים שנזכרנו לפני כחודש ימים. הוא מעיד על עצמו האדון, אני אור העולם. ומקום להבין את העומק של המסר של האדון, שהוא אור העולם נשלח מהאב, במה הם היו עסוקים? מה הם אמרו לו? אתם זוכרים? אין לך את הרשות להעיד על עצמך? במקום לנסות לקבל את המס הרוחני העמוק מהאדון, מי הוא ומה הוא, הם היו עסוקים בדבר אחר, היהודים האלה. לנסות למצוא איזה אשמה שהוא אומר דברים שלא מתוך הסמכות שניתנה לו, שהוא מעיד על עצמו. ישוע אמר להם דברים מאוד משמעותיים על עצמו. אם היו מפנימים אותם לליבם, הם לא היו צריכים לשאול אותו מי אתה. בהמשך ישוע אמר, אני מזכיר לכם, אם אנוכי אשפוט משפטי אמת, כי לא לבדי אינני, כי אם אני ואב אשר שלחם. ישוע לא מפסיק להדגיש ולחזור ולהדגיש, שהוא ואב נמצאים בקרבה יתרה, הוא לא לבד, הם שומעים וכאילו לא שומעים, לא קולטים. והדבר האחרון שאמר להם האדון, אני מעיד על עצמי, וגם האב אשר שלח אותי מעיד עליי. אם האנשים האלה באמת היו שומעים היטב, שמיעה רוחנית, את מה שהאדון אומר להם, הם לא היו צריכים לשאול אותו מי אתה, היו צריכים להבין, שהוא אדם בסמכות הגבוהה ביותר שהופיע בעולם הזה, והם צריכים לקבל אותו ולהאמין בו, וללכת בעקבותיו. ישוע אדון ממשיך ואומר פסוק 26, רבות עם מי לדבר ולשפוט עליו. והוא ממשיך ואומר, אכן שולחי נאמנו, ואשר שמעתי ממנו, אותו אני מדבר אל העולם. אז כאן ישוע מדגיש בפני הנוכחים, בפני היהודים, שהוא נשלח על ידי מישהו נאמן. למי ישוע מתכוון? כמובן אל אביו שבשמיים. אביו שלח אותו לעולם הזה כדי לבשר את בשורת המלכות, והוא מדגיש שהאב נאמן. ומה עומד מאחורי הביטוי הזה שהאב נאמן? טיפה נחשוב. נאמר על אבינו שחפצו שיבשו כל בני האדם ויקבלו את דעת האמת. יודעים, אני לצערי הרב יודע שיש קבוצות של מאמינים בעולם שטוענים ומטיפים שאבינו בחר באופן שרירותי מי יאמין בו ומי לא. זה לא אלוהים שאני מאמין בו. אני מאמין באותו אלוהים, באותו אב נפלא, שהרצון שלו שכל בני האדם ללא יוצא מן הכלל יבשר. אלוהים שבו אנחנו מנים הוא אלוהי העבר, והוא חס וחלילה וחס ושלום לא ישלח כך סתם משום סיבה אנשים לאש גיהנום נצחית, שלא תהני הבנות. זה דבר להם חוזר על האמת הזאת במספר מקומות. זה אחד המאפיינים של האב, הנאמנות שלו. הוא חפץ שכל בני האדם ללא יוצא מן הכלל יחשפו לאמת ויבשו. אבל הוא לא רק מצפה שהם יאמינו ויבשו, הוא גם עשה מעשה, כפי שכתוב ביוחנן ג', כי ככה אהב האלוהים את העולם, עד שנתן את בנו את יחידו הנולד ממנו, למען לא יאבד כל המאמין בו, כי מחיה חיי עולם. אז אותו אחד ששלח את ישוע האב, הוא מלא אהבה, הוא מלא חמלה, יש לו רצון מלא ושלם, שכל בן אדם שיאמינו בבן שהוא שלח, והבן שלו יקריב את חייו כדי להושיע את בני האדם, בזכות האמונה בו והליכה בעקבותיו, הם יקבלו משמעות אמיתית לחיים שלהם. הם יחיו חיים עם תוכן רוחני בעולם הזה, והוא מבטיח להם חיי עולם. זה מה שנאמר על האב, שישוע מעיד עליו שהוא נאמן, והוא ממשיך ואומר על עצמו, ואשר שמעתי ממנו, אותו אני מדבר. אז אם האב שלח את בנו, וישוע משהו שומע מה הוא מבשר להם, במילים אחרות, האנשים האלה צריכים לשמוע בחרדת קודש כל משפט שיצא מהאדון. מה שאומר ישוע זה דברי אלוהים חיים, זה מחייב אותם. הוא לא אומר שום דבר מעצמו, הוא אומר את מה שאב מדריך אותו לומר להם, כדי שהם יאמינו בבן ויתחילו חיים חדשים ויזכו לחיי עולם. בפסוק 27, מה מסביר לנו כאן השליח שכותב את כל הדברים אל יוחנן? והם לא הבינו כי על האב אמר להם. אני רוצה להזכיר לכם שבאחד הפסוקים הקודמים ישוע אמר לאותה קבוצה, לא לבדי נני כי אם אני ואב אשר שלכם. הוא אומר את זה בדקות ספורות לפניך. וכעת יוחנן השליח מסביר לנו הקוראים שהם עדיין לא הבינו שמי ששלח אותו זה אב. וכשאנחנו קוראים את זה, אנחנו לא אמורים להיות מופתעים. חוסר ההבנה הרוחנית שלהם, זוהי נבואה שניתנו בדבר אלוהים. ואני מזכיר לך מה הנבואה שמזכיר אותה ישוע אדון במתי י"ג. הוא אומר, ותקוים בהם נבואת ישעיה אומרת, שמעו שמוע ואל תבינו, וראו ראו ואל תדעו, כי אשמן לב העם הזה, ואוזניו אכבד, ועיניו אשר, פן יראה בעיניו, ובאוזניו ישמע, ולבבו יבין, ושב ירפא. ישעיהו בהשראת רוח הקודש נותן כאן נבואה לגבי עמנו, שהם ישמעו והם לא יבינו, הם יראו ולא יבחינו. העם הזה לא מחפש אלוהים עם הלב, הוא מחפש את באופן טכני, באופן חיצוני, הלב רחוק מאלוהים. וזו הסיבה שאותה קבוצה של יהודים שומעים את ישוע זמן לא קצר, הוא חוזר כל פעם על האמיתות הרוחניות, והם לא מצליחים להבין מי נמצא מולם. אם הייתה להם אהבת אמת לאלוהים, רצון אמיתי להתקרב אליו, הם מיד היו מבינים מי אותו אחד שנמצא מולם, שמחיז אליהם, אני הוא. היו צריכים להבין שהוא המשיח שנשלח אלי אבינו שבשמיים. ואני אמשיך לפסוק 28. אז אמר להם ישוע, בתנסו את בן האדם, שוב הוא אומר, משתמש בביטוי, וידעתם כי אני הוא. אותו ביטוי בדיוק. וכמובן שאנחנו קוראים את המשפט הזה שאומר האדון לקבוצה של היהודים, במה אנחנו מזכירים? בדברי ישוע לנקדימון, אני אזכיר לכם מה שאמר האדון לנקדימון, למדנו ביוחנן ג', כאשר הגביע משה את הנחש במדבר, כן צריך בן האדם להינשא, למען לא יעובד כל העממים בו, כי אם יחיה חיי עולמים. זה מה שאמר ישוע אדון לנקדימון באותו ערב שהוא בא לדבר איתו. ונשיא לב שכאן ישוע עורך השוואה בין הנחש שמשה הגביע במדבר ובין בן האדם, זה הכינוי שישוע את עצמו שהוא צריך להינשא. ולהזכיר לכולנו, מי שלא זוכר, אלוהים היכה את עמנו במכה של נחשים כעונש על החטא הכבד שלהם, על חוסר אמונתם. ובעקבות מכת הנחשים שהשתוללה בקרבם, אנשים פחדו מאוד, קיבלו פחד מוות, והתחנו למשה שיתפלל אלוהים שירחם אליהם, שהם לא ימותו. ואז מה אמר אלוהים למשה? שהדרך היחידה להינצל ממכת הנחשים זה בזכות האמונה. כל איש שהוקש על ידי נחש והביט אל נחש הנחושת באמונה, ניצל ממוות וחי. וכולנו מכירים את התמונה המפורסמת שמשה שם על נס את נחש הנחושת. עמנו, האומלל והמסכן, כל מי שהוקש ובאמונה פשוט איביד בנחש, לא עשה כלום, רק איביד בו באמונה, חייב נצלו. חד משמעי. ואני מעיר שיכול להיות שהוא בקרב עם אנשים שלא היה להם אפילו את האמונה להביט בנחש הנחושת. אולי חלק בז לזה, מה זה, אנחנו נסתכל על נחש מנחושת וזה יציל אותנו? ואין לי ספק שמי שלא לו את האמונה, פשוט לציית למה שמשה אמר, להביט בנחש, חייב לא ניצלו. כשמה שאפשר לאנשים האלה לנצל ממוות, זה דבר אחד, מהו? האמונה. ומכאן אנחנו עוברים לישוע. הוא אומר, כן צריך בן האדם להינשא. כך שישנה הגבלה מאוד יפה, בין האופן שבו ניסה נחש הנחושת, על ידי משה במדבר, לאופן שבו ניסה ישוע אדון על הצלב, והייתי אומר שנחש הנחושת מסמל בצורה מאוד ברורה ויפה את ישוע אדון על הצלב. ובדיוק כמו שעמנו ישראל שיבית אל הנחש נחושת באמונה, חייו ניצלו, מי שמקבל את ישוע לחייו פשוט מאמין לו, עם כל הלב והנפש. ובעקבות האמונה גם חי את חי האמונה, בתואר ובקדושה, אדם כזה יזכה לחיי נצח בירושלים החדשה. ישוע ממשיך ואומר, אינני עושה דבר מנפשי, כי אם כאשר לימדני אבי, אלה הדבר. מי ששם לב על המשפט הזה, האדון חוזר המון המון פעמים, והזכרנו אותו גם בפעמים הקודמות, והייתי אומר, כמי שהזכרנו לפני כחודש שמים, המקרה היחיד, כפי שאני מבין מדבר אלוהים, שבו ישוע אמר משהו מנפשו, היחיד, כשהוא היה בגן, ונפשו הייתה מרה לו עד מוות, שהוא חש את חבלי המוות בקרבו, הוא פנה אליה ואמר לו, אם תוכל, תעבור הכוס מעלי. זה המשפט היחיד להבנתי, שאדון אמר מנפשו. וגם כשהוא אמר את המשפט הזה מנפשו, הוא סיים, אך לא כרצוני, כי אם כרצונך. בכל יתר המקרים, אין לי ספק, ישוע ביטל את נפשו, בצורה טוטלית. ונזכור שהוא הדוגמה והוא המורה שלנו. הוא הדוגמה שלנו. ואני קורא לכל אחד מאיתנו לשאוף, לרצות, שזה החזון של החיים שלנו. שכל שנה שתעבור בחיינו תקרב אותנו לדמות האדון. שאנחנו לא נעשה שום דבר בגלל שהנפש שלנו נתעבה. או רוצה, או מתחשק לה, או בא לה, כל הביטויים המטופשים האלה, שנתרגל שמה שיפעיל את החיים שלנו זה לא הנפש, אלא רוח הקודש שוכן בה. זה התפילה שלי עבורנו כולנו, זה מאמין אמיתי, ומתהלך ברוח ולא בבשר. אדם בשרי נותן לנפשו להפעיל אותו כל הזמן. וזה בא לידי ביטוי בהמון תחומים בחיים. לפעמים יש מאמינים שהנפש מפעילה אותם בצורה כל כך עוצמתית, שקשה שלא לראות את זה ולהבחין בזה. אני קורא לנו כולנו, בייחוד לצעירים בינינו, לקחת את הנושא הזה מאוד ברצינות, להתחנן אלוהים, תן לי כוח, תן לי גבורה, תחזק את הרצון שלי, להעמיד את הנפש, זה האויב שלנו, הנפש שלנו, מי שלא הבין. וכפי שנאמר, מי ששונא את נפשו בעולם הזה, הוא ימצא אותה לנצח בעולם הבא. אין פתרון אחר. דווקא מי שבאמת אוהב את נפשו, שידכה אותה בעולם הזה, שלא ייתן לה המון דברים שהיא רוצה, שבניגוד לרצון אלוהים, יום אחד הנפש זאת תהיה מלאה שמחה וסיפוק נצחי, כשאדון ייתן לכל אחד מאיתנו את כתר החיים הנצחיים, תאמינו, הנפש שלנו תהיה שבעה ומרוצה ומאושרת, שאי אפשר לתאר במילים. ואני במהלך חיי, אני חייב לומר לכם, לא פעם אמרתי לנפשי, כשהייתה במצוקה, כשדיכאתי אותה, שריסנתי אותה, תרגעי נפשי, תרגעי, נכון, קשה לך, לא נעים לך בהרבה מובנים. כל מה שאת סובלת כעת בעולם הזה, את תפוצי אלפי מונים, פי מיליונים בנצח, במלכות של אבינו שבשמיים. ואדון ממשיך ואומר, ואשר שלח אותי, הוא עמדי. ישוע לא מפסיק להדגיש שאב ששלח אותי כל הזמן נמצא בקרבה יתרה אליו. והוא ממשיך ואומר, האב לא עזבני לבדד, כי את הטוב בעיניו אני עושה תמיד. אנחנו נסתפק בפסוק הזה, אני רואה שהזמן יתקדם, רק אומר עליו מספר מילים ולא נמשיך הערב. כאן ישוע מסביר לאנשים שנמצאים מולו, ליהודים, שהסיבה שאב לא עוזב אותו מים, את הטוב בעיניו הוא עושה תמיד. אני חוזר ואני מדגיש. נכון, שאב אוהב את הבן, זה הבן שלו, בנו אהובו, יקירו. אבל ישוע אומר, לא אני אומר. אב לא עוזב אותו, לא בגלל שהוא הבן שלו. הוא אומר, אהב לא עוזב, אני פשוט מצטט את דברי האדון. כי הטוב בעיניו, אני עושה מתי? אומר ישוע, תמיד. תשמעו, אני באמת שואל את כל אחד מאיתנו, כמה אנשים בעולם הזה מעיזים לומר את המשפט הזה, שישוע אומר על עצמו. אין מצב שאני לא עושה את רצון אלוהים. לא ב-80%, לא ב-90%, לא ב-99% מהמקרים. תמיד אני עושה את רצון האב. אלה דברים שהאדון מעיד על עצמו כבשר ודם. וזו הסיבה, זו הסיבה, שאב לא עזב אותו ולו לרגע אחד. המקרה היחיד שאנחנו מזכירים, שאב עזב את בנו מתי כשהוא היה על הצלב, וכל חטא העולם דבקו בו, אפילו בשר החטא עבורנו. הוא נעשה עבורנו את המוות בגופו. מעבר לזה, האב היה בקרבה יתרה כל הזמן עם בנו, בגלל הנאמנות המוחלטת והמושלמת שלו כלפי אב. ואני קורא לנו כולנו, שנעשה חשבון נפש אמיתי, לא רק שזה קל, לא רק שזה נעים, לא רק שזה נוח. גם לפעמים אלוהים מכוון את אותנו בחיים, מקבל החלטות שלא קודלות לנו, לא נעימות לנו, שבאמת מכאיבות לנו, שגומרות לנו אי נעימות מאוד גדולה. לבקש מאב, תן לנו את הכוח, שאין לנו לעתים, אני מסכים, לא יש לנו את הכוח, אבל יש לנו רצון אמיתי. אבי, תעזור לי למלא את רצונך. שלא יהיה מצב בחיינו שאנחנו יודעים לעשות אותו ולא נעשה אותו. שלא נגיע לפינה הזאת. ושלא נגיע למצב שאנחנו יודעים לעשות ולא עושים מה שצריך לעשות. שכל השירות שלנו לפני אבינו יהיה נקי וטהור. והוא ייתן לו את הכוח ואת הגבורה לחיות את חיי האמונה. כדי שכל הזמן, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, 365 יום בשנה, אבי איתנו בקרבה מאוד גדולה, הוא הקודש ידבר לנו וידריך אותנו, ויכוון את חיינו. לעולם לא נרגיש יתומים, אם אנחנו נאמנים באמת, לאבינו שבשמיים, וישוע אדון.